אמרו שהתגלית שלהן תשנה את עולם המדע. הנבואות היו מדויקות. כתבתה של נטע אחיטוב. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג. פרסי נובל בתחומים מדעיים מוענקים בדרך כלל באיחור של שני עשורים. לרוב נדרשות שנים רבות כדי להבין את גדולתה של תגלית מדעית, את תרומתה לאנושות ואת השלכותיה החיוביות על עולם המדע. אבל במקרה של החוקרות פרופסור ג'ניפר דאו דאנה ופרופסור אמנואל שרפנטיה, הנובל הגיע במהירות C. המחקר המכונן שלהם פורסם בכתב העת Science ב-2012, ובשנה שעברה ועדת הנובל כבר החליטה שהן ראויות לזכות בפרס. הסיבה שהנובל הגיע כל כך מהר ידועה לכל מי ששהה בשנים האחרונות במעבדת מחקר כלשהי שעוסקת במדעי החיים. המנגנון שגילו שתי המדעניות, המכונה קריספר, נמצא בשימוש כמעט בכל ניסוי ביולוגי, בין אם המחקר עוסק בבני אדם, בבעלי חיים, בצמחים או במיקרואורגניזמים. מאז 2012 מספר המחקרים שמשתמשים במנגנון מוכפל מדי שנה. הוא מופיע ביותר מ-485,000 מאמרים מדעיים וביותר מ-1,000 פטנטים שונים. מהו בדיוק הקריספר? אם ה-DNA מורכב מאותיות במרכאות, נוקלאוטידים, שיוצרות יחד מילים, גנים, שהם ספר ההדרכה לייצור חלבונים האחראים על כל פעולות הגוף שלנו, אז מה שדאודנה ושרפנטיה הציעו לעולם זה את מקשי הקאט והפייסט של ה-DNA. באמצעות טכנולוגיית קריספר אפשר בקלות לחתוך כל מקטע DNA שרוצים, ואז לאפשר לגנום לתקן את החסר בעצמו, או להחדיר את מקטע הגנום הרצוי במקום זה שנחתך. שתי המדעניות, דאודנה האמריקאית מאוניברסיטת ברקלי ושרפנטיה הצרפתייה שעומדת בראש מכון מקס פלנק בברלין, נכללו ברשימת 100 אנשים המשפיעים של מגזין טיים כבר ב-2016. ועדת הנובל הכריזה שהפרס ניתן להן על כתיבה מחדש של קוד החיים. וכתב העת Nature כינה את המחקר שלהן גילוי שמשנה את כל החוקים של המדע. לכולם היה ברור מהרגע הראשון שהטכנולוגיה שהן גילו מתפקעת מפוטנציאל. אבל עשור לאחר התגלית כבר ברור שהפוטנציאל העצום הזה קורם עור וגידים. זו כבר לא פנטזיה אלא מציאות, אומרת דאודנה, בת 57, בריאיון למוסף הארץ, הראשון שהיא מעניקה לכלי תקשורת ישראלי מאז זכייתה בנובל. קריספר כבר מרפא מחלות רבות. יש הרבה ניסויים קליניים שמשתמשים בקריספר, ובקרוב חלקם יהפכו לחלק מהאפשרויות הרפואיות הזמינות לכל אדם. זה מרגש מאוד. ובאמת, שורה של מחקרים ברחבי העולם מגיעים בימים אלה לישורת האחרונה. למעשה ריפוי מבוסס קריספר עתיד להיות זמין בקרוב כנגד מחלות שתוקפות מאות מיליונים ברחבי העולם. החל בדלקות בדרכי השתן, דרך ניוון שרירים, עיוורון גנטי, כשל של מערכת החיסון, וחלה באיידס וסרטן הדם. אבל ריפוי מחלות הוא רק צד אחד של הקריספר. באמצעות מנגנון העריכה הגנטית, הצליחו חוקרים להכחיד יתושים מעבירי מלאריה, לטפל בעמידות חיידקים לאנטיביוטיקה, להבחן מחלות, לייצר ערכות בדיקה לקורונה, ליצור דלק ביולוגי מסוג חדש, ואפילו לקדם השתלות לבני אדם מאיברים של חזירים. וגם זה רק חלק מהפאזל. גם בחקלאות יש הזדמנות נפלאה להשתמש בטכנולוגיה הזאת כדי לשנות גן אחד או יותר בצמחים, אומרת דאודנה. אפשר לערוך שינויים שיובילו לעמידות ליובש, יגדילו את היבול ויסייעו להתמודד עם האתגרים של ההתחממות הגלובלית. מהבחינה החקלאית, מדובר בטכנולוגיה שהגיעה בזמן הנכון. ההזדמנות הזאת כבר מבשילה במחקרים ברחבי העולם וגם בישראל. קריספר מאפשר לחוקרים להפוך צמחי בר לכאלה שמניבים פירות, לחזק עמידות של גידולים בפני מחלות ומזיקים, לגדל תפוחי אדמה עם יותר עמילן, ואפילו להפוך פרחים סגולים ללבנים. אם לא די בכך, חוקרים ישראלים מצליחים למנוע מתרנגולות להטיל ביצים עם מפרוחים סחרים, לגדל כבשים בריאות יותר, ולהגדיל את כמות הבשר בדגים למאכל. כל אחד מההישגים המדעיים הללו, שחלקם היו עד לא מזמן בגדר מדע בדיוני, פותח עוד ועוד נתיבי מחקר שהולכים ומסתעפים. לאורך הדרך מתברר שבחלק מהנתיבים צריך לפסוע מאוד בזהירות, וחלק מעלים את החשש שמא ייתכן שעדיף לא לפסוע בהם כלל. הגילוי של הקריספר הגיע מתוך סקרנות מדעית טהורה, אומרת דאודנה, שמודעת היטב לסוגיות האתיות כבדות המשקל שצצו בעקבות הגילוי, בעיקר ביחס לאפשרות לערוך את הגנום האנושי. ככל שהמחקר התקדם, הבנו את היכולת של הקריספר ואת הפוטנציאל האדיר שלו ככלי להנדסת גנום. כל גנום. אז גם התחלנו לחשוב ברצינות על ההשלכות האתיות של הטכנולוגיה. קריספר, CRISPR, הוא ראשי תיבות של Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, שם ארוך לאזור ב-DNA של חיידקים שמספק להם הגנה מפני וירוסים. דאודנה ושרפנטיה הצליחו לרתום את המנגנון הזה לעריכה גנטית של כל ישות בעלת גנום. השתיים לא גילו את הקריספר עצמו, אלא הפכו את המערכת המורכבת ליעילה ובעלת שני מרכיבים בלבד, RNA וחלבון Cas9. במאמרן המפורסם, הן הסבירו כיצד תכנתו את מערכת חיתוך ה-DNA של חיידקים חטאיים בשם Streptococcus fugens, כך שתהיה מסוגלת לחתוך כל DNA בעולם, וייצרו מספריים גנטיים על אמת. הן גם הראו כיצד להחדיר באמצעות RNA מקטע גנטי רצוי, במקום זה שנחתך. החידוש שלהן הפך באבחה את המנגנון לפשוט, זול ונגיש. כיום פועלות ברחבי העולם עשרות חברות ביוטכנולוגיות שמוכרות קריספר למעבדות העולם. כל מה שצריך זה לציין אילו גנים מעוניינים להוציא ואילו להכניס במקומם, ואז אפשר להזמין אונליין ערכת קריספר במשלוח. העלות נעה בין כמה מאות לכמה אלפי שקלים, תלוי במידת המורכבות של ההליך הרצוי. דוגמה פשוטה שמבהירה כיצד שינה הקריספר את כל חוקי המדע, מצויה בטיפול חדש לשתי מחלות תורשתיות שנגרמות בגלל גן אחד פגום. הראשונה, טלסמיה, שגורמת למחסור בייצור המוגלובין, מאלצת את 280 מיליון האנשים שחולים בה לקבל אירועי דם במשך כל חייהם. השנייה, אנמיה חרמשית, שפוגעת בכ-4.5 מיליון איש, גורמת לתאי הדם האדומים להיראות כמו חרמש, במקום תסית עגולה, ולכן הם מתקשים לשאת חמצן לחלקי הגוף. ב-2019 החלה חברת התרופות האמריקאית ורטקס, אחת מ-15 חברות הפרמצפטיקה המובילות בעולם, לפתח תרופות מבוססות קריספר לשתי המחלות. שנתיים וחצי בלבד לאחר מכן, התרופות עברו בהצלחה את הניסויים הקליניים וכבר מצויות בהליכי אישור. הגורמים לשתי המחלות ידועים כבר עשרות שנים, אבל רק עכשיו בזכות הקריספר יש לנו אפשרות לטפל בשורש המחלות ולא רק להקל על הסימפטומים. אומר למוסף הארץ רוב קלארק, מנהל התקשורת של החברה. אלה מחלות לכל החיים בעלות השפעה משמעותית על חיי היומיום של החולים בהן, מוסיף קלארק. הפיתוח שלנו הוא טיפול חד פעמי שניתן לחולים בכל אחת מהמחלות. במסגרת הטיפול החד פעמי, קודם כל שואבים מהחולה דם. אחר כך באמצעות קריספר עורכים את הגנים בתאי הגזע שבדגימת הדם, חותכים את הגן הפגום ומציבים במקומו מקטע תקין. אז משתילים בחזרה את הדם המתוקן במרכאות בגופו של החולה באמצעות השתלת מח עצם. 15 המשתתפים בניסוי הקליני בטלסמיה לא זקוקים יותר לאירועי דם, אומר קלארק, ומשתתפי הניסוי הקליני שערכנו השנה לאנמיה חרמשית הפסיקו לחוש כאב קשה שנגרם בעקבות חסימת כלי דם והיעדר חמצן. קלארק לא יודע עדיין לומר כמה יעלו הטיפולים הללו ועד כמה יהיו נגישים. אך לדבריו, אם יאומצו על ידי מערכות הבריאות הציבוריות, אין מניעה שיהיו זמינים בכל בית חולים בעולם. טיפולים מבוססי קריספר מובילים בימים אלה גם לפריצות דרך ברפואת סרטן. בשנה שעברה פורסמו ממצאיו של הניסוי הקליני הראשון, שהיה מעורב בו טיפול קריספר, ניסוי שחתר לעכב התפתחות של סרטן ריאות. במסגרת המחקר שנערך באוניברסיטת סיצ'ואן בסין, הוזרקו לתריסר חולים תאי חיסון, שעברו עריכה גנטית שגרמה להם להיאבק בתאים סרטניים. התוצאות שפורסמו בכתב העת Nature Medicine הראו שבקרב 11 מתוך 12 החולים, תאי הדם הארוכים הופיעו גם חודשיים לאחר העירוי. ככל ששיעורם בדם היה גבוה יותר, כך המחלה עוקבה יותר. ניסויים קליניים דומים נערכו גם באוניברסיטת פנסילבניה בארצות הברית על 18 אנשים הסובלים מסוגים שונים של סרטן דם, והטיפול בינתיים הוכתר בהצלחה. גם במעבדה לננו רפואה מדויקת של פרופסור דן פאר, בבית הספר לחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב, עובדים על פיתוח ריפוי לסרטן באמצעות עריכה גנטית. כאן השיטה שונה. פאר מבצע עריכה גנטית של התאים הסרטניים עצמם, ולא של מערכת החיסון שאמורה להילחם בהם. הניסויים הקליניים אמורים להתחיל כבר בשנה הקרובה. זה מורכב לרפא סרטן באמצעות קריספר, כי יש הרבה גנים שגורמים לגידול סרטני. אז גם אם מוצאת גן אחד, יש אחרים שעשויים לפעול, מסביר פאר, שהצליח לראשונה לעצור בעזרת קריספר התפתחות סרטן בתאים. ובכל זאת, היינו הראשונים להראות שכן אפשר לעשות עריכה גנטית לתאים סרטניים ולעשות זאת בבעל חיים שלם, במקרה שלנו בעכבר. היום אנחנו בפתחו של עידן הרפואה האישית המותאמת, וזה כלי מרכזי בתחום. נפתח צוהר חשוב בתחום רפואת הסרטן. זה נכון גם ברפואת איידס. לאחרונה קיבלה חברת תרופות אמריקאית אישור מה-FDA להתחיל בניסויים קליניים לטיפול מבוסס קריספר. במערכת הניסוי, החוקרים לוקחים דם מחולי איידס, עורכים את ה-DNA של תאי מערכת החיסון, כך שהווירוס לא יוכל לתקוף אותם. ואז משיבים את הדם לגוף בתקווה שהתאים הארוכים יתפשטו לכל עבר. ויש עוד ועוד דוגמאות. בקרוב צפויים להיערך ניסויים קליניים גם בריפוי מחלת ניוון שרירים קשה מסוג דושן, שגורמת למוות בגיל צעיר. החוקרים מאוניברסיטת טקסס, סאות'ווסטרן, שפיתחו את הטיפול, כבר יישמו אותו בהצלחה על כלבים שסבלו מהמחלה. גם חברת אינטליה האמריקאית, שכל יהודה הוא פיתוח תרופות מבוססות קריספר, מתחילה בימים אלה ניסויים קליניים בשלוש מחלות לב וכבד שנגרמות מליקוי גנטי. אני מאמין שבעוד כמה שנים נוכל לרפא מחלות מוכרות כמו סוכרת או פרקינסון, אמר מנכ"ל החברה ג'ון ליאונרד למוסף הארץ. במחלות אלה הניסויים מצויים עוד בשלב חיפוש האתרים ב-DNA שיעברו בבוא העת עריכה. גם מי שסובלים ממחלות שגורמות לחשל חיסוני, אלה שכונו בעבר ילדי בועה כי נאלצו לחיות בתוך בועת בידוד, עשויים לקבל בקרוב מזור בזכות הקריספר. דוקטור אייל הנדל, מהמעבדה לריפוי תאי וגנטי באוניברסיטת בר אילן, בשיתוף פעולה עם פרופסור רז סומך, מנהל מחלקת ילדים במרכז הרפואי שיבא, חוקרים יחד ריפוי למחלה באמצעות קריספר ומצויים רגע לפני ניסויים קליניים. אנחנו חותכים את הגן הפגום ומחליפים אותו בפיסת DNA תקינה, מסביר הנדל. הטיפול יינתן באמצעות השתלת מח עצם סטנדרטית. ויש גם מחלות פשוטות יותר, אבל נפוצות במיוחד. אחת מהן, לדוגמה, היא דלקת בדרכי השתן, שתוקפת יותר ממחצית מהאנשים בעולם. המחלה, שנגרמת מחיידקים לא רצויים במערכת השתן, מטופלת בדרך כלל באנטיביוטיקה. אבל חברת הפארמה האמריקאית, Locus Biosciences, פיתחה באחרונה טיפול ראשון מסוגו שעוקף את האנטיביוטיקה. מדעני החברה ייצרו קוקטייל של שלושה וירוסים שתוקפים חיידקים, בקטירופאג'ים, וביצעו בהם עריכה גנטית כך שיתקפו את זני החיידקים שאחראים לרובן המוחץ של הדלקות הללו. הניסויים הקליניים שנערכו בפברואר השנה עברו בהצלחה וללא כל תופעות לוואי. לפיתוחים מסוג זה יש משמעות לא רק בריפוי מחלה שפוגעת באיכות חייהן של מיליארדי נשים, אלא בהתמודדות עם אחד האתגרים הרפואיים המשמעותיים בימינו, העמידות הגוברת של חיידקים בפני אנטיביוטיקה. השימוש בקריספר בעולם הרפואה לא מסתכם בריפוי מחלות. אחד השימושים המדוברים בטכנולוגיה תמון במאמץ לקדם תרומות איברים לבני אדם מחזירים. אחד האתגרים המשמעותיים בדרך כרוך בסכנה שאנשים שקיבלו את האיברים ידבקו בווירוסים שמגיעים מהחזירים. במעבדות חברת E-Genesis, מיסודו של הגנטיקאי הנודע מהרווארד, פרופסור ג'ורג' צ'רץ', כבר הצליחו לגדל עשרות חזירים שעמידים בפני הווירוסים האלה. בנוסף, עמלים בחברה על פתרונות למניעת תחיית האיברים המושתלים. הטכנולוגיה יכולה לשמש גם למניעת מחלות, מלאריה למשל. חוקרים מאימפריאל קולג' בלונדון הצליחו לערוך את ה-DNA של יתושים מעבירי מלאריה, כך שהנקבות לא יוכלו להטיל ביצים. ובאמת, אוכלוסיית היתושים שלקחה חלק בניסוי, נכחדה בתוך 8 דורות. לשיטה של הפצת גן פגום באוכלוסייה שלמה קוראים קונן גנים, והיא מתבצעת בזהירות מרבית, מתוך חשש שהשינוי יעבור מוטציה לא מכוונת, ואז יפיץ תכונה לא רצויה לכלל האוכלוסייה. במחקר הזה עלה שהקונן הגנטי העביר את התכונה הרצויה, עקרות, ב-100% מהמקרים. למרות זאת, הכלי עוד לא אושר להפצה מחוץ לקירות המעבדה. הקריספר משתלט במהירות גם על תחום זיהוי מחלות, שם הוא מסייע באיתור וירוסים וחיידקים. איך זה עובד? הקריספר מזהה מקטע DNA של וירוס או חיידק מסוים, גוזר אותו ומחליף אותו ממקטע שמעניק אור או צבע מסוים. אם הבדיקה חוזרת עם אותו אור או צבע, סימן שיש הדבקה של אותו חיידק או וירוס. אם הבדיקה נותרה באותו הצבע, אין הדבקה. הערכות האלה, שהן לרוב זולות ומהירות, נהיות נפוצות בבתי חולים, מרפאות, וגם במטפי הבדיקות הביתיות. השימוש המוכר ביותר בתחום הוא ערכות בדיקה לזיהוי COVID-19. במעבדה של דאודנה בברקלי, למשל, הצליחו חוקרים לייצר ערכת מטוש עם תוצאות בתוך 20 דקות. הבדיקות הללו עוד לא משווקות בישראל, אבל הן אושרו לשימוש על ידי ה-FDA, וצפויות להתפשט לרחבי העולם בקרוב. דוקטור דודו בורשטיין סיים את הפוסט-דוקטורט שלו במעבדה של דאודנה לפני 3 שנים, ומשמש כיום חוקר בבית הספר שמוניס לחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב. בעבודתו בברקלי הוא חיפש אחר מערכות קריספר חדשות, כאלה שמגיעות מחיידקים אחרים מאלה שחקרו דאודנה ושרפנטיה. החלבון קאס-9 לחיתוך DNA שג'ניפר ואימנואל מצאו, הוא הכי מוכר ונחשב לאחד האנזימים היעילים שהתגלו עד היום. אבל יש חלבוני קאס נוספים בעלי תכונות שונות, למשל קטנים יותר שמסוגלים לעשות פעולות שהן לפעמים מדויקות יותר. בורשטיין פרסם 2 מאמרים על חלבוני הקאס שמצא. אחד פורסם בכתב העת Nature והשני ב-Science. היום הוא עובד בין היתר עם חלבוני קאס 12, שמאפשרים לזהות לאילו זיהומים ויראליים או חיידקיים נחשפו הנבדקים. בשיתוף דוקטור גור פינס ממכון וולקני, הוא בודק בימים אלה אם אפשר להשתמש בערכות דיאגנוסטיקה מבוססות קריספר כאלה בחלל. איתן סטיבה, מי שעומד להיות האסטרונאוט הישראלי השני, ייקח עמו לתחנת החלל הבינלאומית 2 ערכות כאלה, ויבדוק שם את יישומן. כשאת בחלל, את לא רוצה להזדקק למכשור מסורבל שדורש מומחיות להפעלתו, אז הערכה שאנחנו בודקים מציעה דיאגנוסטיקה קלה, מהירה וקטנה לזיהוי מחוללי מחלות. ככה אסטרונאוטים ידעו אם יש להם חיידק במעיים או שסתם הבטן שלהם מנסה להתרגל להיעדר הכבידה, מסביר בורשטיין את ההיגיון הגלקטי. את הגיליון החגיגי לרגל 75 שנות קיומו בחר כתב העת המדעי Journal of Food Science להקדיש לקריספר ולהבטחה שהטכנולוגיה מביאה עימה ל-75 השנים הבאות בתחום המזון. כך נכתב בהקדמה. שיגעון הקריספר מתמקד בעיקר בפוטנציאל האדיר לריפוי מחלות, אבל הקריספר עומד לחולל מהפכה גם במדעי המזון, מהחווה עד למזלג. הקריספר חביב במיוחד על חוקרי הפיתוחים לחקלאות, כי הוא לא נחשב להנדסה גנטית, אלא לעריכה גנטית. בהנדסה גנטית מכניסים מקטע DNA של אורגניזם זר לאורגניזם הרצוי. לדוגמה, DNA של חיידק עם עמידות להרבה, מתמזג ב-DNA של תירס. לעומת זאת, בעריכה גנטית רק קוטעים DNA של הצמח או בעל החיים, בלי להכניס DNA זר במקומו. המוצר המסחרי הראשון שעבר עריכה גנטית יצא בארצות הברית ב-2018. זהו שמן סויה בשם קליקסנו, שנוצר מפולים שנערכו גנטית כדי שיפיקו פחות שומן טרנס לא בריא. הוא בעל פרופיל שומן בריא בדומה לשמן זית, רק ללא הטעם החזק והמריר של שמן זית, הסבירו בחברת קליקס, שהוציאה אותו. השמן עוד לא נמכר בסופרמרקטים, אלא רק לכמה רשתות מזון אמריקאיות, אבל השיווק שלו מסמן רגע חשוב בהיסטוריה החקלאית. זוהי נקודת הפתיחה לעידן המזונות הארוכים גנטית, שעברו שינוי לא רק כדי להקל על חקלאים, אלא גם כדי להקל על בריאותם של צרכנים. גם בישראל, שנמצאת בחזית המחקר והפיתוח בתחום החקלאות, הקריספר נשזר פנימה בכל תרועה. בשנה שעברה הוקם המרכז הלאומי לעריכה גנומית בחקלאות, שמאגד תחתיו היא 30 קבוצות מחקר משישה מוסדות מחקר בישראל. לדברי דוקטור אמיר שרמן ממכון וולקני, שמרכז את פעילות המחקר, מטרתו היא יצירת מוצרים חקלאיים על בסיס עריכה גנומית ויצירת תשתית מדעית בתחום. בינתיים נבדקים בו גידולים כמו חיטה, שעורה, תפוח, גפן, דלועים, מלונים, מלפפונים, אבטיחים, פלפל, תפוחי אדמה ואפילו דגים, כבשים ותרנגולות. על הדגים עובדות כמה קבוצות מחקר שעוסקות בהגדלת כמות הבשר שלהם כדי שאפשר יהיה לקצר את משך הזמן שהם שוהים בבריכה עבור אותה כמות חלבון, מספר שרמן. יש גם פרויקט שבו קבוצת חוקרים הצליחה ליצור דגי אמנון ללא הפסים השחורים המאפיינים אותם, דבר שיכול להיות פופולרי באסיה, שם אוהבים דגים אדמדמים. בפרויקט הכבשים מפותחת מערכת של עריכה גנומית שמטרתה שיפור רווחת הכבשה, והמחקר כרגע עורך ניסיונות לביצוע הפריה חוץ גופית של עוברי כבשים. בפרויקט תפוחי האדמה מבקשים להשפיע על כל פקטור בחייו של הירק כך שיהיה יעיל יותר להיחסון. ויש גם קבוצה שמנסה לייצר עמידות של דלועים וסולניים למחלות. כמה קבוצות מחקר עוסקות בפיתוח צמחי נוי כגון חרציות שאינן מושפעות מאורך היום. קבוצה נוספת עוסקת ביצירת גפנים שיהיה אפשר לגדל בתוך חממה. על עריכה גנטית של הגווניות, לדוגמה, עובדות שתי קבוצות מחקר. האחת מהאוניברסיטה העברית שמבקשת להגביר את צבע האדום של העגבנייה, והשנייה ממכון וולקני, שפועלת לשיפור העמידות של הגווניות למחלות. בראש הקבוצה הזאת עומדת דוקטור מאיה בר, ראש המעבדה לחקר חסינות צמחים במכון להגנת הצומח. אנחנו עובדים על כמה פרויקטים שיהפכו את העגבנייה לעמידה יותר, מסבירה בר. פרויקט אחד בשיתוף אוניברסיטת תל אביב, שם במקרה התגלה שעריכה גנטית מסוימת הופכת את העגבנייה לעמידה בפני פטריות, חיידקים וגם בפני מזיקים מסוימים כמו אש. ההתערבות הזאת נמצאת כבר בהליך רישוי, בתקווה שבקרוב תצא לשוק וחקלאים יוכלו לרכוש את הזרעים הללו. בפרויקט אחר דווקא הגברנו את היכולת של העגבנייה להיקשר לפטריה חיובית שמגנה עליה מפני מחלות ומזיקים, מה שמאפשר הדברה ביולוגית יעילה וחיסכון בהדברה כימית. פה אנחנו בתהליך לרישום פטנט. גם צמחי נוי זוכים לעריכה גנטית. בישראל חוקרים אם אפשר באמצעות קריספר להגדיל את קצב הגידול ואת הריח הנעים שמפיקות פטוניה וחרצית. גם ביפן עובדות כמה מעבדות במרץ בתחום. אחת מהן, מאוניברסיטת צוקובה, הצליחה לערוך גן בפרח בשם לפופית, כך שבמקום צבע סגול, הצמח יפרח בלבן. באוניברסיטת תל אביב עובדים על התערבות קריספרית שנשמעת די קיצונית על מנת לפתור את אחת הבעיות הגדולות בעולם החקלאות, הרג מיותר של חיות משק מהמין הלא רצוי. החוקרים פרופסור אודי קמרון, דוקטור עידו יוסף, פרופסור מוטי גרליץ ופרופסור אריאל מוניץ ניסו זאת בהצלחה על עכברים. הם ביצעו עריכה גנטית לקרומוזום Y שנמצא רק אצל סחרים, כך שמיד לאחר ההפריה, עוברים שמכילים קרומוזום Y לא יוכלו להתפתח. באופן הזה, רק מפגש בין שני קרומוזומי X מסוגל ליצור עכבר, וכך נולדות רק עכברות. לאחר שהעריכה הגנטית הובילה להולדת נקבות בלבד, החוקרים עוברים כעת לתרנגולות מטילות ביצים וליונקים גדולים בתעשיית החקלאות. בתעשיית הביצים עושים שימוש רק בתרנגולות נקבות, ועל כן את האפרוחים הזכרים גורסים למוות עם פקיעתה מהביצה. מדי שנה ברחבי העולם נגרסים כך מיליארדי אפרוחים זכרים בעודם בחיים. גם בתעשיית החלב יש צורך רק בנקבות, ועל כן את הזכרים שנולדים הורגים בגיל צעיר. מדי שנה מוצאים להורג מיליוני פרים צעירים, כי הם נחשבים לחסרי ערך כלכלי. התערבויות מסוג זה ב-DNA של בעלי חיים כבר הובילו ללא מעט הפתעות בתחום. מתברר שהעריכה הגנטית יכולה להשיג את מטרתה, אך גם להוביל לתופעות לוואי בלתי צפויות. במקרה אחד, חוקרים בסין ניסו להפחית שומן בארנבים, ובדרך גרמו ללשונות שלהם להיות ארוכות במיוחד. כשניסו לעשות זאת לחזירים, התברר שהדבר הוביל ליצירת חוליה מיותרת בעמוד השדרה שלהם. במחקר נוסף שנערך בסין, חוקרים ביצעו עריכה גנטית בתלעים, ואז נאלצו לילד אותם בניתוח קיסרי, כיוון שהם נהיו גדולים מדי ללידה טבעית. באופן כללי, כפי שהראתה סקירה בנושא שערך הוול סטריט ג'ורנל, ככל שבעל החיים גדול יותר, כך הסיבוכים רבים יותר. כשחוקרים בניו זילנד ניסו לערוך שינוי גנטי קטנטן להעברת פרווה של פרות כדי שיסבלו פחות מחום השמש, העגלים שנולדו לא שרדו. במקרה אחר, חברה אמריקאית יצרה עדר בקר ללא קרניים. הפרות הפכו לסלבריטאיות ואף כיכפו על שערי מגזינים, ואז התברר שהעריכה גרמה לכך שנושאות כעת גנים שמחזקים את עמידותן בפני אנטיביוטיקה. הדוגמאות הללו ממחישות היטב את כוחו המאיים של הפוטנציאל הקריספרי, ואת הפחד הגדול שהוא מביא עמו. אנחנו לא באמת יודעים מה עשויות להיות ההשפעות מרחיקות הלכת של שינויים גנטיים שנדמים קטנטנים. בנוסף לכך, הכלי כל כך יעיל שאפשר לעשות באמצעותו הכל, גם דברים גרוטסקים. בסוף 2015 למשל, הראו מדענים סינים כיצד הם הצליחו לייצר עוברים מהונדסים של כלבי ביגל, כך שיכילו מסת שרירים כפולה. המטרה הייתה להפוך אותם למועילים יותר לפעילויות צבאיות ומשטרתיות. הדילמות הללו מתחדדות עוד יותר כשמגיעים לעריכת ה-DNA האנושי. תיאורטית, כבר היום אפשר להשפיע באמצעות הטכנולוגיה על תכונות אנושיות שמקורן במקטעי DNA ידועים, לבחור מאפיינים פיזיולוגיים לעוברים וליצור יכולות משופרות כמו כוח פיזי קיצוני, עמידות למעט שעות שינה או יכולות ראייה מוגברות. לא מן הנמנע שבעתיד נמצא את הגנים שגורמים להפרעת קשב וריכוז, אומר למוסף הארץ חתן פרס נובל לכימיה, פרופסור אהרון צ'חנובר. האם תבקשי לערוך החוצה את הגנים הללו בהיריון הבא שלך? הטכנולוגיה תאפשר בקלות ליצור ילדים לפי בחירה, גובה, כישרון, צבע שיער, עיניים וכדומה. לא מן הנמנע שמדינה שאינה כפופה למשמעת האתיקה של שאר העולם, כמו צפון קוריאה לדוגמה, תייצר בעתיד עוברים עם עמידות לנשק כימי וביולוגי, וכך תיצור דור של חיילים משופרים. מדענים ומדינות ברחבי העולם לוקחים חלק פעיל בדיון המוסרי לגבי השימוש בקריספר. דאודנה ושרפנטיה הקימו קונסרציום בינלאומי שנפגש אחת לכמה שנים וכולל מדענים, משפטנים, פילוסופים ופוליטיקאים, שתפקידו לדון בהצבת הקו האדום של עריכת גנים, בעיקר בקרב בני אדם. במרץ 2022 תארך בלונדון ועידה בינלאומית נוספת על הנושא. גם בישראל עוסקים בסוגיה. בכנס על אתיקה ברפואה שערכו בחודש שעבר מכון ון ליר וארגון בשער, קהילה אקדמית למען החברה בישראל, אחד המושבים מוקדש לשאלות אתיות שקשורות בקריספר. דאודנה וצ'חנובר דנו בנושא בשיחת וידאו. אילו גבולות אתיים יש להציב לקריספר? שאל צ'חנובר את עמיתתו. כשמשתמשים בקריספר כדי לרפא מחלה כמו אנמיה חרמשית, הטיפול משפיע רק על האינדיבידואל, השיבה דאודנה. זה לא שינוי ב-DNA שאפשר להעביר לדורות הבאים. הבעיה האתית מתחילה עם השימוש בקריספר בתאי זרע, ביצית או עובר, שם השינויים עוברים לדורות הבאים. האם זה יכול לקרות שאנשים יעשו עריכה גנטית לתאי רבייה? כן. האם צריך לעצור את זה? התשובה גם כאן היא כן. צ'חנובר הסכים עם דאודנה, אך ביקש לסייג. הצבת הגבלות על מדע יכולה להשפיע על איכות המחקר, אז צריך להיזהר עם זה, כי אולי נגביל כך ידע חדש והרחבה של ידע קיים. עתה היה תורה של דאודנה להסכים. במדינות רבות בעולם ובהן גם ישראל, קיים חוק שאוסר על התערבות גנטית, שיבוט אדם או שינוי גנטי בתאי רבייה. בכל הנוגע לניסויים על עוברים, הקהילה המדעית תמימה דעים שניסויים כאלה מותרים עד 14 יום מרגע היווצרותם, כי לאחר מכן מתחילה להיפתח מערכת העצבים של העובר. ובכל זאת, הפיתוי לעריכה גנטית אנושית גדול מדי, כפי שנוכחו דאודנה ושרפנטיה במו עיניהן, כשהגיעו בנובמבר 2018 לכנס בינלאומי על עריכה גנטית בהונג קונג. שם, לתדהמת באי הכנס, חשף החוקר הסיני האז' ינקוי, מהאוניברסיטה למדעים וטכנולוגיה בעיר שנג'ן, כיצד הצליח באמצעות קריספר לערוך את הגנום של שתי תאומות סיניות, לולו ונאנה, כך שאחת מהן נולדה חסינה מפני הידבקות בנגיף HIV. ג'אנקוי סיפר שחתך החוצה את הגן CCR5, שאחראי לייצור החלבון שדרכו ה-HIV חודר לתא בתוך ביציות מופרות של 7 זוגות הורים שעברו טיפולי פוריות. לולו ונאנה, אמר, הן תוצר של הטיפול היחיד שהסתיים בהיריון מוצלח. מאז התגלה כי מתוך הניסויים הללו נולדה תינוקת שלישית, אך גורלה אינו ידוע. התדמה הייתה גדולה וקהילה המדעית מיד הוקיעה את ג'אנקוי. גם הרשויות בסין הבינו את גודל הדרמה ומיירו להעמיד אותו למשפט, שהסתיים בשלוש שנות מאסר. איך עשויה העריכה הגנטית להשפיע על גורלן של התאומות? כפי שתיאר זאת מגזין טיים, הקריספר עושה לפעמים טעויות, כמו מערכת תיקון אוטומטי שמנסה לתקן משהו, ובטעות מייצר מילה חדשה לגמרי. במקרים אחרים הוא לא עורך את התיקון באופן שיטתי מספיק, כך שחלק מהתאים ערוכים, חלקם ערוכים חלקית, ואחרים לא ערוכים כלל. מומחים שבחנו חלק מהחומרים שהציג ג'אן קוי, סברו שזה בדיוק המקרה אצל התאומות. לא כל התאים עברו את העריכה, ולכן ההליך לאו דווקא מגן עליהן מפני HIV. בנוסף, להעלמת הגן הספציפי עשויות להיות השלכות נוספות, ובהן הפיכת הילדות לרגישות יותר למחלות אחרות, בהן שפעת. ונניח ששתי הילדות יגדלו בריאות, מה יקרה כשהן ירצו להביא ילדים לעולם? האם תינתן להן הרשות ללדת תינוקות שירשו גנום שעבר עריכה גנטית? אנחנו יודעים מעט מאוד על גורל שתי הבנות, אמרה דאודנה כתשובה לשאלה של צ'חנובר על הניסוי השנוי במחלוקת. אבל ההכרזה של ג'אן קוי גרמה להסכמה בינלאומית בקרב מדענים ברחבי העולם לאסור את השימוש בטכנולוגיה הזאת באופן הזה, לפחות לא עכשיו. ג'אן קוי אינו הראשון וגם לא האחרון שערך DNA של עוברים אנושיים, אבל ככל הידוע, עובריו הארוכים הם היחידים שהושתלו ברחם של אישה. בניסויים האחרים שנעשו על עוברים, היה זה תמיד לצורכי מחקר בלבד. במאמר שפורסם בכתב העת סל ב-2020, הראו חוקרים מאוניברסיטת קולומביה מה יכול להשתבש בעריכה של עוברים. בניסוי שערכו על עוברים לצורכי מחקר בלבד, בדיוק באותה הטכניקה של ג'אן קוי, התברר שבמחצית מהמקרים, העריכה גרמה לשינויים לא מכוונים, כגון אובדן קרומוזום שלם. למעשה, המחקר הראשון שהתנסה בעריכה גנומית על עוברים נערך בסין ב-2015, אז הצליחו מדענים סינים לערוך החוצה את הגן הגורם לטלסמיה בעוברים. כבר אז ציינו החוקרים כי תוצאותיהם חושפות מכשולים רציניים לשימוש בשיטה ביישומים רפואיים. תאודנה מודעת היטב לתרחישי האימים. כל טכנולוגיה חזקה היא בעלת פוטנציאל שימוש לרעה, היא אומרת בריאיון. קריספר לא שונה בהקשר הזה. אי אפשר להחזיר את הג'יני חזרה לתוך הבקבוק, אי אפשר למחוק משהו אחרי שהוא כבר נלמד, ואי אפשר לחזור אחורה אחרי שגילינו את הטכנולוגיה של עריכת גנים. אז מה שנותר הוא לנהוג באחריות. יש מובן נוסף שבו הנובל שוענק לדאודנה ושרפנטיה הוא תקדימי. זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה נשים זכו בקטגוריה מדעית של הפרס ללא אף גבר לצידן. בסרטון דוקומנטרי קצר שמתעד דאודנה ברגים שלאחר התבשרותה על זכייתה, היא שומעת את העובדה הזאת ומתקשה להאמין. באמת? אף פעם? אף פעם, אף פעם? היא חוזרת על השאלה שוב ושוב בתדמה גלויה. למעשה, אם הביטים ברשימת זוכי הנובל בכימיה, מגלים 178 גברים, בעיקר לבנים, ושבע נשים בלבד. אחת מהן היא פרופסור עדה יונת. דאודנה, שנולדה בוושינגטון DC, ובגיל 7 עברה עם משפחתה להוואי, מעידה על כך שחלמה להיות ביולוגית מגיל צעיר. הוואי זה מקום אקזוטי ושופע טבע, וכילדה סקרנית היא מצאה את עצמה שואלת שאלות רבות עליו. אביה, מרצה לספרות אנגלית באוניברסיטת הוואי, זיהה את התשוקה של ביתו. כשהייתה בת 12, העניק לה את הספר הסליל הכפול, שכתב מגלה מבנה הגנום וכתב ננובל, ג'יימס ווטסון. והמתנה הובילה אותה לחקור את הטבע דרך עיני המיקרוסקופ. משם, המשיכה ללימודי כימיה בתיכון, לתואר ראשון בביוקימיה ולדוקטורט בבית הספר לרפואה של הרווארד, תחת הנחייתו של הגנטיקאי זוכה הנובל, ג'ק שוסטק. זה חשוב שילדות צעירות ונערות יהיו מסוגלות לראות את עצמן כמדעניות, היא אומרת. כשאני גדלתי, באה לבית הספר שלנו מדענית שחקרה סרטן והרצתה בפנינו. ברגע אחד היא עיצבה מחדש את הדימוי שלי על מדע ועל מדענים. היא עוררה בי השראה להגשים את התשוקה שלי לכימיה, למרות שרבים אחרים לא חשבו שזה מתאים במרכאות לי. עלינו לחגוג את התרומה של חוקרות, מתמטיקאיות ומהנדסות לעולם, היא ממשיכה. נשים אחראיות לגילויים מופלאים שמשפיעים ועוד ישפיעו על העתיד של החברה שלנו. מדע הוא טוב יותר בזכות המגוון שלנו והשוני בפרספקטיבה שכל אחד מביא עמו. אמרו שהתגלית שלהן תשנה את עולם המדע. הנבואות היו מדויקות. כתבתה של נטע חיטוב. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.